ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
משה רבנו אומר, איכה יצא לבדי תוככם ומסעכם וריבכם. כאן משה רבנו מתאר כאילו הוא בעצמו בשאלה הזאת, אבל באמת בפשט יתרו כבר למדנו שיתרו העמיד אותו על הדבר הזה, יתרו פנה אליו שהוא לא יוכל לעשות את זה לבדו, הוא סבא שכן יוכל לעשות לבדו, יתרו אמר לו שלא. אבל באמת גם שם, לפי מה שרשי אומר, גם שם משה לא היה לגמרי לבדו, היו איתו 70 זקנים, אלא ש70 זקנים לא מספיקים בשביל לשפוט 600 אלף אנשים. אז יתרו הציע להגדיל את המכסה לשרי אלפים וכן הלאה, אז יוכלו להשתלט על הקהל הגדול הזה. יתרו אמר לו גם לשאול את הקדוש ברוך הוא, לא אמר לו תקבל את הצדיק כך סתם, אלא אמר לו לשאול את הקדוש ברוך הוא כמו שרשי מביא שם, והקדוש ברוך הוא הסכים להצעה של יתרו, שזה באמת הדבר הנכון, שמשה לא צריך לשפוט את העם לבד אלא עם שרי אלפים ושרי מאות וכן הלאה. משה אומר ליהודים את הדבר הנכון, ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר דיברת לעשות. אז יש פילי פלאים, הסכמה להבדיל מצד הקשבוכו ולהבדיל מצד משה, מצד יתרו, מצד ישראל, אז הכל כל כך חלק. למה זה נקרא תוכחה? הרי משה כאן מוכיח את ישראל בפרשה הזאת. למה זה נקרא תוכחה? אז רשי מסביר שהתוכחה הייתה על זה שלא הייתם צריכים לומר כל כך בקלות טוב הדבר שדיברת לעשות, הייתם צריכים לומר אנחנו רוצים ללמוד ממשה רבינו, אינו דומה שומע מפי הרב ושומע מפי התלמיד, ואתם לא, אתם חשבתם שתשיגו שרים שאתם מכירים, אז תוכלו להשיג אתם כל מיני מה שנקרא בלעז פרוטקציה, כל מיני נשיאת פנים, מכרת פנים. אתם רציתם שלא אני אהיה השופט אלא שיהיו שופטים אחרים שאיתם תוכלו להסתדר. למה זה משה בוחר אנשי חיל שלא יעשו את זה, שלא יישאו פנים בדין, אבל ישראל חושבים שאולי כן יהיה ניתן להסתדר עם השופטים האלה. אז לכן זה תוכחה לישראל, שהיו צריכים לומר טוב הדבר לא טוב הדבר, אנחנו רוצים ללמוד מפיך, לא ישראל אומרים טוב הדבר שדיברת לעשות, מזרזים אותי לעשות את זה מיד. כמובן מתחילת ספר דברים עד אז יבדיל משה שלוש ערים, זה סדרה אחת, ואחר כך מאז יבדיל משה אחרי זה מתחיל נאום שני של משה רבינו. צריך להבין גם החלוקה הזאת לשני נאומים, וגם וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל, כתוב לפני הנאום השני, ועד עכשיו אל מי הוא דיבר? עד עכשיו דיבר לטורחים, וגם עד עכשיו דיבר אל בני ישראל. זאת אומרת, וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. אז נדמה לי לומר שמתחילת ספר דברים עד אז יבדיל, אמנם זאת תוכחה שנאמרה על כל ישראל כמו שרשי, כמו שהתורה אומר, אבל בכל זאת זו הייתה תוכחה מיועדת קודם כל לבני גד ובני ראובן, שהם לא עוברים את הירדן. משה עושה ניסיון אחרון להשפיע עליהם שכן יעברו את הירדן. אז בין השאר התוכחה כוללת הדבר הזה שמשה אומר שאינו דומה שומע מפי הרב ושומע מפי התלמיד, המשכן יעמוד בשילו ואתם תשבו רחוק בעבר הירדן, ואז תצטרכו ללמוד מפי התלמידים, לא מפי הסנהדרין שתשב בשילו. אז לכן זה תוכחה לבני גד, ניסיון לזרז אותם לעבור את הירדן. לכן ההמשך של הפרשה, הכל תוכחה לבני גד ובני ראובן במיוחד, זה כמובן נאמר לכל ישראל, אבל במיוחד לבני גד ובני ראובן. זה גם רש"י גם כותב את זה, ועצב אתכם בעת הידמו השם אלוקיכם נתן לכם את הארץ הזאת, תרשתה חלוצים תעברו. מרש"י לבני גד ובני ראובן היה מדבר, שהוא כאן מדבר לבני גד ובני ראובן. אז אני חושב שזה לא רק הפסוק הזה אלא כל הפרשה הזאת, עד אז יבדיל משה של השרים, זה תוכחה לבני גד ובני ראובן. והתוכחה כאן בנקודה הזאת שאינו דומה שומע מפי הרב ושומע מפי התלמיד. אתם יושבים רחוק משילו, רחוק מהמרכז, אז מה יהיה, לא תהיה לכם תורה כל כך. והסוף באמת היה כפי שחזל אמרו, שבני גד ובני ראובן גלו לפני כל יתר השבטים. זה בוודאי היה אחד הגורמים, כי לא היו להם כל כך חכמי תורה כמו לשאר השבטים. זה מה שאומר לבני גד ובני ראובן, אבל זה גם בשבילנו. כשאנחנו יוצאים מהישיבה לבין הזמנים, צריך לדעת שמתרחקים ממרכז התורה. נכון, לומדים גם בין הזמנים, בכל מקום יש ספרים, יש בתי כנסת עם ספרים, ויש בבית ספרים, ובכל זאת אין עוד דומה שומע מפי הרב ושומע מפי התלמיד. בישיבה יש הרבנים ואפשר ללמוד מהם, בין הזמנים אי אפשר כל כך ללמוד מהרבנים. נכון שיש רבנים שנמצאים איתנו בין הזמנים, רבינה ורב אשי, הרמב״ם והרייבד, עוד רבנים גדולים נמצאים איתנו בין הזמנים, אבל בכל זאת זה לא, אינו דומה, אחרי הכל אינו דומה. צריך לדעת שבין הזמנים זה דחויה, זה לא הותרה. מוכרחים לנפוש קצת, מוכרחים להתאברר קצת לפני אלו ולאלו, דורשים מאדם עבודה קשה יותר, להתאמץ יותר, ולפני אלו קצת שואפים אוויר לנוח, אבל לא שזה הותרה. זה דחויה, בלי פרירה, אם היה אפשר לבטל את בין הזמנים היה יותר טוב. בלי פרירה עושים בין הזמנים. מספרים שבחור שאל פעם את החזון איש אם צריך באמצע, בין הזמנים ללמוד כמו באמצע הזמן. חזון שאומר, לא צריך כמו באמצע הזמן, מספיק 12 שעות ביום. קודם כדאי לפחות למצוא חברותה לבין הזמנים אם אפשר. אם זה בלתי אפשרי, אז באמת לנצל את החברותה של אביי ורבא, והחברותה זה רבנים שלנו, אביי ורבא ושאר הרבנים, ללמוד מהם. אני חושב שכדאי גם לנצל את בין הזמנים לדברים שלא כל כך מספיקים ללמוד בישיבה. תנ"ך למשל לא כל כך מספיקים ללמוד בישיבה. בישיבה מתרכזים יותר על גמרא, אז למצוא בין הזמנים זמן ללמוד תנ"ך, כי תנ"ך זה ספר טוב, מומלץ. השם לא נתן לנו 24 ספרים כדי שיעמדו בארון הספרים, כדי שנדע אותם, שנדע מה שכתוב בהם. הגר"א לא היה מקבל לישיבה שלו מישהו שלא ידע תנ"ך פחות או יותר בעל פה. לא יודע אם היה מוצא אצלנו הרבה תלמידים עם הדרישה הזאת, גם דרישות אחרות שהגר"א אולי לא היה מוצא אצלנו. אבל כדאי לדעת תנ"ך. עכשיו רוצה גם ללמוד משניות או רמב״ם, כל מיני דברים שלא מספיקים כל כך בישיבה, אבל גם מי שמנצל בזמן בשביל לחזור על מה שלמד בזמן הזה בישיבה זה טוב, או להכין לקראת הזמן הבא מה שילמדו להכין זה גם טוב. העיקר לנצל את הזמן, לא להתרחק לגמרי מהישיבה, גם אם נוסעים, צריך גם לטייל בארץ ישראל, 400 בארץ ישראל זה דבר גדול, אבל בכל זאת לא צריך את כל הזמן לנצל לטיול, צריך לנצל חלק מהזמן ללימוד, מה שעוד צריך לנצל את הזמן אם יש הורים שזקוקים לעזרה באמצע הזמן, לא כל כך עוזרים להורים, את לנצלת בין הזמנים בשביל לעזור להורים או בשביל מעשי חסד שלא מצליחים כל כך באמצע הזמן לעשות, אז לנצלת בין הזמנים לזה, אבל גם לנצלת בין הזמנים קצת ללימוד, שלא יהיה לגמרי הפקר. תשעה פעם עשו ללמוד כמה, כי אנחנו מתאבלים שמחה, לימוד מביא שמחה, אז עשו ללמוד בתשעה פעם, חוץ מבדברים המעציבים עשו ללמוד בתשעה פעם, אבל לא צריך להמשיך את האבלות אחר כך, אחר כך כבר מותר לשמוח, כדאי לחזור שוב ללימוד. צריך כמובן בין הזמנים, גם אם מטיילים צריך לשמור על קריאת שמע בזמנה, על תפילה בזמנה, לא לבטל בגלל טיולים או מסיבות אחרות, צריך לשמור על זמן קריאת שמע ועל זמן תפילה. בין הזמנים אסוף כוח לקראת הזמן הבא. הגמרא מביאה דיון בגמרא עם שלוחי מצווה אינם נזוקים רק בהליכה או גם בחזרה, זה תלוי איך דורשים את הפסוקים, אם דורשים שהפסוקים הולכים רק על הליכה או גם על חזרה. מביאה הגמרא ששאלו את רב, בני בית המדרש שישנים בשדה, זאת אומרת באיזה מקום, באיזה בית בשדה ואוכלים שם, לומדים בבית המדרש, האם הם יכולים לבוא בבוקר כשעוד חשוך לבית המדרש או שצריך לחשוש מסכנה? זאת אומרת, יכולים לבוא עליי ועל צברי, כלומר על אחריותי, האם יכולים גם לחזור כשכבר חשוך? זאת אומרת, אינני יודע. אז כאן צריך להבין למה רב לא יודע. אם הוא סובר ששלוחי מצווה אינם נזוקים רק בהליכתם, אז שיגיד שבחזור לא יכולים לחזור בחושך. אם סובר ששלוחי מצווה לא נזוקים גם בחזרתם, יגיד שכן יכולים לחזור בחושך. למה הוא לא יודע? הוא מסופק איזה משני הפסוקים לדרוש? וקצת קשה לומר שרב לא יודע איזה משני הפסוקים לדרוש. אז רציתי לומר כך, שרב באמת סובר ששלוחי מצווה לא נזוקים בהליכתם וחזרתם, אין לנו הבטחה שלא יזכו, אלא מה שכשאדם חוזר בלילה מהלימוד הולך עכשיו הביתה לאכול ולישון, זה יכול להיות משתי סיבות, או משהו רעב ועייף ורוצה לאכול ולישון, או שזה משהו מבין שבגיל יכול לישון לא יהיה לוקח ללמוד מחר, זה הכנה בשביל הלימוד של מחר. אז זאת אומרת שכשאדם חוזר זה יכול להיות חזרה וזה יכול להיות הליכה, ולכן רב אומר אני יודע, כי זה תלוי בכל אחד. יש אחד שההליכה שלו זה החזרה שלו זה הליכה, יש אחד שהחזרה שלו היא חזרה, ולכן הוא לא מוכן לקחת אחריות על כולם. כל אחד צריך לדעת בעצמו אם הוא הולך, כדי שיהיה לו כוח ללמוד מחר, הוא הולך כדי רוצה חיית לאכול ולישון. הרמב״ם מרמה שזה מצווה של בכל דרכיך תאיר, שבאדם כל הדברים שלו, כל מה שעושה יהיו מכוונים לעשות רצון השם. הוא אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם, הוא ישן כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם. אם הוא עושה כך, אז באמת הכל אצלו מצוות, על הכל הוא יקבל שכר. אם הוא אוכל כי הוא רעב, גם גוי להבדיל אוכל כשהוא רעב, אין בזה מצווה מיוחדת, הוא לא יקבל על זה שכר מיוחד. ישן כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם, אז הוא מקיים גם עובד את השם גם בשינה. ופילי פלואים אפשר בלי להזיז עבר לשכב כמו מת ולעבוד את השם, מקבלים שכר הזה שאני ישן במיטה של לעבוד את השם. אבל צריך שהכוונה תהיה באמת בשביל זה, שהכוונה לא רק כי אני עייף ורוצה לישון. לפעמים אפילו באדם לא כל כך עייף, הוא לא רוצה לישון כי הוא עייף, אלא הוא מרגיש עייף כדי שיהיה לו תרוץ ללכת לישון. אבל צריך גם פחות לישון, אסור יותר מדי לא לישון, אסור להגזים בלימוד. חפץ חיים היה מקפיד שבחורים יאכלו בזמן, ישנו בזמן, אלא שמספרים שלפני אחרי שחפץ חיים היה הולך, היו שבחורים מדליקים את האור בבית המדרש וממשיכים ללמוד. אבל חפץ חיים דרש שילכו לישון. חפץ חיים אמר, מה אומר יצא רע לבחור? אומר לו, תלמד, עד שהבחור מתמוטט, אז לקחים אותו לבית חולים בוורשה. אחרי שהיה בוורשה הוא כבר לא חוזר לרדים בשביל ללמוד. זה גם מצאת יצרה ללמוד יותר מדי, צריך לשמור על הבריאות של הנפש ושל הגוף, אבל באיזון, לא להגזים בזה. שחפץ חיים מזהיר לא ללמוד יותר מדי, אבל אני לא יודע אם מישהו כבר עבר על בת טויסיף בלימוד תורה. על בל תקרא אני חושב שכן, אבל על בל תוסיף אני לא יודע אם מישהו עבר על בל תוסיף בלימוד תורה. חסר גם נמכו שהתורה אומרת לבן אדם, אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, אז אם עזבים את התורה עכשיו לשלושה שבועות, צריך לדעת שהתורה לא תעזוב אותנו לשישה שבועות. נורא, כל האלו ילך ככה. ידיעתו להיפרד לגמרי מהתורה, לנצל את הזמן גם בין הזמנים, כדי ללמוד קצת יחד באמת עם חסד, עם עזרה בכיבוד אב ואם וחסד וסביב. בעצם זה הכיבוד אב ואם הכי גדול שאפשר לעשות, כשבן אדם לומד תורה, זה הכבוד הכי גדול שיש לאביו ולאמו, שזה כבוד שלך בעולם הזה וגם אחרי 120, כשבאים לבית דין של מעלה, אם יש לאבא בן תלמיד חכם, מכבדים אותו בגלל הבן שלו. אז הכיבוד אב ואם הכי גדול שיכולים לעשות זה לגדול תלמידי חכמים, למצוא זמן גם ללמוד את הדברים שאמרנו, תנ"ך ורמב"ם ושאר הדברים, אבל גם לגדול קצת בסברה, להבין סברת הרמב"ם, סברת הרייבד, סברת רב חיים, סברת רב שמעון, לדעת לספור ספרות, שזה עיקר האדם. הידיעות של האדם זה הרי מעשה מחשב, מחשב גם יכול לספק ידיעות, אבל הספרות זה עיקר גדולותו של האדם בתורה, לדעת למה הספרה, למה הדבר עם בעזרת השם, כל אחד שיחליף כוח ויחשוב על זה שזמן הבא זה אלול, צריך להתכונן ליום הדין, צריך לתת דין וחשבון על מה שעשינו במשך השנה, כל אחד יבוא מוכן לאלול. ישראל מסלנט אמר שכל השנה צריך להרגיש כאילו אלול, ובאלול עצמו זה ודאי אלול, צריך להיות מוכן לאלול ולהיכנס לאלול. נזכה כבר שיבנה בית המקדש ולא נצטרך להפסיק את הלימוד בתשעה באב, נוכל ללמוד גם בתשעה באב, בכלל יהיה הסנהדרין שישפיע עלינו תורה, אליהו ומשיח, אולי משה ואהרון כבר יקומו לתחיית המתים, נוכל ללמוד הרבה תורה. זה הרמב"ם, זה כל תכלית ימות המשיח, שיהיה הרבה טובה לישראל, לא יהיו תרודים בפרנסה ונכים ויופתו כל הזמן ללמוד כדי להשיג חיי עולם הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.